כמה מתייחסים לגילאים האלה? בסופו של דבר, כל אדם מתקדם על פי הרמה שנמצא בו, ולא על פי הגיל.
ראשית, החלוקה שהייתה היא החלוקה החינוכית, רק הבנה. שאלה מה נקודת המוצא שלנו כשאנחנו באים לילד בגיל שנתיים. לא מדבר עוד על לימוד ומשניות בעל פה, אלא מתייחסים אליו כאל אחד שנמצא עוד, יצא עכשיו מהרחם. רק נולד. ודאי שלפני כן אנחנו מתייחסים אליו בעל פה. כביכול הוא עוד, אין לנו שום ציפיות ממנו. אחרי זה שהוא מתגדל מעט, אז עד גיל חינוך אנחנו מנסים באופן כאילו עקיף להקנות לו הרגלים נכונים. מה שמתגבר והולך עד גיל 13. עכשיו מלמדים אותו, כמו שהמשנה אומרת, בין 5 למקרא, אומר המהר"ל, זה בין גיל 5 לגיל 10. זה לא שבגיל 5 כולם צריכים לדעת 5, יש כאלה שהתחילו רק בגיל 8. כן? אבל הגיל שמתאים ללמוד מקרא זה בין 5 ל-10. בין 10 ל-15 מתאים ללמוד משנה. לא כולם בגיל 10 יכולים ללמוד משנה. אבל בין 10 ל-15, זאת אומרת, מתייחסים ליכולות של הילד, לרמה של הילד. אבל חינוכית מתייחס אליו מגיל 13 כאדם מבוגר. עדיין הוא ילמד משנה. גיל 15 ילמד גמרא. זאת אומרת, אבל לא חייב בגיל 15, יכול להיות בגיל 16 או 17 או 20, כן? בין 15 ל-20. זאת אומרת, הגילאים הם קודם כל קובעים מה היחס שלנו לאדם, האם יש בו נפש, מתי נכנסת הרוח, מתי נכנסת הנשמה, מה המשמעויות של זה. נפש זה אומר שהוא עדיין שקוע בעצמו עד גיל 13, הוא כל הזמן באיזה תהליך שהוא חושב על עצמו, עסוק עם עצמו, שואל את עצמו כל הזמן מה משתלם לי, מה לא משתלם לי. גיל 13 נפתחת אופציה חדשה של רוח, לא רק נפש. זה אומר, חוץ מהנפש יש גם דבר נוסף. מה הדבר הנוסף? זה התקשורת, זה הקשר ביני לבין אחרים, גם להם יש זכות קיום, לא רק לי. עד גיל 20, גיל 20 נפתחת אופציה חדשה נוספת, נשמה, רצון גדול להתאים בעולם, למלא את הייעוד שלנו. זה הגילאים. לימוד אנחנו מלמדים לפי הרמה של הילד, בין 5, בין 10, בין 15.
ודאי,
אם אתה כבר אחרי גיל 20, אז צריך להתייחס לזה שאתה עסוק עכשיו יותר, או מה שצריך להנחות אותך בחיים זה הרצון שלך להיטיב, למסור את הנפש כדי להיטיב. אם אתה עדיין לא, אז אתה צריך להתמקד הרבה בלימוד הקשר שלך עם העולם, עבודה על המידות, עבודה על מערכת היחסים שלך, ללמוד המון, להבין איפה אתה ואיפה אחרים, איפה אתה ואיפה אלוקים. זה ממשיך אחרי גיל 20, אבל גיל 20 נוסף דבר נוסף. בגיל 20 אנחנו מתחילים להיות עסוקים מאוד במסור את הנפש כדי לעשות טוב. אז זה לא רק שאני דואג לעצמי כדי להיות חזק ובריא וחכם וכישרוני בנפש, אלא אני גם רוצה את כל האישיות הזאת להוביל לקשר עם אחרים ברוח, והקשר עם האחרים נועד להטיב להם בנשמה.
איזה מעשים, איזה פעולות אפשר לעשות על מנת להגדיר את האהבה בין חלקי האומה בחילופים להקמין קסינה, ונוכח מה זה אהבת השם ואיך מבטאים אותה במעשים?
נחזור לענבה, אחרי זה נמשיך לאהבה. אם הגענו כבר לשאלות שהן ממש השיעורים האחרונים, סימן שאת כל מה שלמדנו אתם כבר יודעים, זה בסדר. אז אני לא, חשבתי שיש עוד שאלות על אהבה, אבל אם חזרנו לשבועות האחרונים, אז זה בסדר, אפשר להמשיך.
אני
רוצה לבקש את השאלה
שלו.
מה? השאלה
שלו,
שאלה
שלו,
שאלה
שלו.
לא, אני רואה שכבר אין שאלות על על יסודות החינוך, אלא רק השאלות על הבנות עמוקות של ענווה ואהבה.
שאלה על יסודות. סתם, זה יחסית פרקטי, אבל סתם אני מתחשב. אם הוא מקבל, אז אם אני אקח ממנו הוא ירגיש כאילו אני לוקח, כאילו אני לוקח לו, ואז הוא מתעצבן עליי, כאילו איפה אני יכול להגיד לילד, נגיד בגן אז מחלקים עוגות, או בכללי הוא הולך לחבר, אז הם במחשב אצל החבר, ואני בתור הורה לא רוצה שהילד יהיה כל היום במחשב. אם אני יכול להגדיל אותו ללכת לחבר הזה כי הוא כל היום במחשב, או שיש לו קצת, איפה הוא מגיע?
זה בדיוק היסוד החינוכי שאמרנו קודם. אמרנו שבאמת עד גיל שנתיים, כאילו הוא בבטן, לא שייך, לוקח סוכריות, בסדר, לוקח, אם אתה יכול להכביל אותם, תכבילו, לא משנה, אבל כאילו עוד לא נולד. זה לא שהוא לא נולד, הוא נולד, הוא נמצא, אבל ביחס שלנו כל מה שהוא צריך כל היום זה חיבוק ונישוק ולינוק ולהיות בידיים של אמא שלו. ומתוך כך הוא קונה כבר הרגלים של התייחסות, התנהגות, בריא, לא בריא, הוא מתחיל להבין בריא. אחרי זה אתה מתחיל באופן פעיל יותר, אקטיבי יותר, להקנות לו הרגלים נכונים. אז אם אתה מקנה לו הרגלים של אכילה באופן בריא, זאת אומרת שסוכריות זה דבר שפעם בשנה בסדר, אבל אז זה סיפורים על ילדים שאכלו סוכריות והיה להם אחרי זה כאב בטן והיה להם חורים בשיניים וזה לא בריא ועושה מחלות. לעומת זאת ילדים שאכלו בריא ואכלו הרבה גזר, אז היה להם ראייה טובה והם ראו טוב בלילה. לא יודע, תספר סיפורים. גם תיתן דוגמה אישית, שאתה בעצמך אין לך בבית סוכריות.
זה בעצם נכון שיהיה בית בריא, שלא יהיה בו דברים.
אנחנו רוצים בית בריא, עכשיו אם הילד יש לו בא בית המלא סוכריות מבית הכנסת, אז אם הבית הוא בית בריא, אז אומרים לו, תשמור, תשים בצד, תיקח סוכריה פעם בחודשיים. אם הוא לא מתאפק, לא מתאפק. אבל שוב, זה לא מחנכים פה עכשיו באלימות, כן? יחד עם זה, כמו שאמרנו, בגיל הזה מותר לתת עונשים. זה גיל שמותר לתת עונשים או לתת פרסים. מה יכול להיות פרס? אתה תיתן לי את כל הסוכריות, ובמקום זה אנחנו בשבת נקנה גלידה. אז נקבל גלידה. זה כבר, בדרך כלל האימהות יש להם כל מיני טריקים טובים, איך לשכנע את הילדים שמשהו נכון, משהו לא נכון. לאבות בדרך כלל יותר קשה, הם תכליתיים מאוד. תח, פקודה, לא עובד, צעקות. צריך הרבה בגיל הזה שהאימא, עד גיל חינוך בוודאי, אימא צריכה להיות מוקד העבודה מול הילדים. אחרי גיל חינוך, האבא, זה המון המון עבודה אומנותית. זה אומנות לעבוד עם הילדים. ולאימא יש את כל הסבלנות. אחרי גיל חינוך, האבא הרבה יותר פעיל גם, אבל גם הוא, ודאי. כמו שאמרנו, בעל ספר חינוך אומר, שאם אתה נותן עונש לצייר ילד, סביר שאתה עובר איסור תורה. תימנע מזה עד כמה שאתה יכול, ותעשה את הדברים בנחת, בדברים רכים, ראינו אפילו עד גיל 18, כן? אבל זה, כל החינוך הוא כזה. זאת אומרת, החינוך צריך להיות באהבה, ביחד, לא באיזה אלימות. ברגע שיש כפייה, זה מעורר התקוממות, זה מעורר התנגדות, זה לא בונה כמעט כלום.
מה עושים אם יש לך, אם אין לך אינדיקציה למה שאתה עושה זה נכון, והדברים שאתה זורה עכשיו יפרחו רק בעוד 20 שנה ואז כבר יהיה כאילו לכאורה מוכן, איך אתה יודע שמה שאתה עושה זה נכון?
אז יש דברים שיש לך זה על הדרכה פשוטה. זאת אומרת, אם אתה עוזר לילד לקנות מידות טובות, מן הסתם זה נכון. לעשות מעשים טובים, מן הסתם זה נכון, כי הוא יהודי. אם אתה לא משוכנע שהוא צריך לנגן בפסנתר, טוב, אז תעשה את זה שוב, זה לא בלחץ, אלא מעודד אותו, קונה לו פסנתר, הוא אוהב לדפוק עליו, בסוף הוא מנגן מוצר. לא יודע, בסדר. האם בעוד 20 שנה הוא ימשיך לנגן? יכול להיות שלא, יכול להיות שהוא ינגן רק באירועים משפחתיים באורגן. בסדר, גם טוב. אז באמת זה לא כזה מסובך, כי זה לא שאנחנו בכלל לא יודעים מה טוב ומה לא טוב. כמו שאמרנו, להיות בן אדם, די ברור שאם הילד מיילל ונובח, אז כדאי ללמד אותו לדבר. זה אנושי. מידות טובות זה אנושי, אז אנחנו נלמד איך בונים מידות טובות ונעזור לילד לבנות מידות טובות. עכשיו אם האדם, האבא או האמא אין להם מידות טובות והם לא יודעים איך לבנות המידות של עצמם, מאוד קשה להם לבנות המידות של הילד. אבל בוודאי שאם אתה יודע שלא לקנא באנשים זה מידה טובה, אז תלמד אותו לא לקנא באנשים, כן? ועל דרך זו כמעט כל דבר. אז איפה אנחנו עלולים להיכשל? כן?
אבל כללי מדי, כאילו, אני רוצה בשיטה עצמה, איך לחנך את הילד, ואני עדיין, כאילו, אני לא יכול לדעת שם. מה לחנך את הילד זה יחסית פשוט. איך לחנך את הילד, אני אין לי שום אינדיקציה לזה שזה פועל. כי זה לכאורה זה מתבטר עד בעוד שנים.
טוב, לכן אנחנו הולכים לפי ההמלצה של בעלי הניסיון שכבר עברו את הדרך. זאת אומרת, חכמי ישראל עומדים לומר, איך לחנך את הילד? סיפורים, דוגמאות, דוגמה אישית, דברים בנחת, דברים ריקים, להגיד לו כך עושים וכך לא עושים. זה הדרכות מאוד פשוטות. מותר, אמרנו, לתת אנשים באהבה ובזהירות, מותר לתת פרסים באהבה ובזהירות, עד גיל 13. אחרי גיל 13 גם אנשים ופרסים כבר לא נותנים. אז מה שנשאר שם זה רק שיחות אישיות, דיבורים, דוגמה אישית וכו', לימוד של הדברים. זה הדרכה של חז"ל, עם זה אנחנו הולכים. מה היו התוצאות? מי שעושה את זה, מוצא תוצאות. אז מאחר וכבר היו כאלה שעשו את זה, אז רואים תוצאות שם. אני יכול לסמוך על זה. מי שלא עשה את זה, אז מי שעשה או קיצונית לצד אחד, עונשים, פיידה, כפייה, נזק, או חוסר אכפתיות, שהילד יעשה מה שמתחשק לו. גם נזק.
איך הם משלימים פערים? הם פוגשים דאבן בגיל 10 שלא יתחנך טוב.
טוב, צריך להתחיל לחנך שם. גרים מה קוראים בן אדם פוגש את עצמו בגיל 19 והוא לא חינך את עצמו. אז צריך להתחיל להתחנך. להתחיל לקנות מידות טובות, לשנות הרגלים רעים, לקנות הרגלים טובים. זה הכל.
גילאים של... אצל בנות זה
בכלל
גיל
מאוד
חשוב.
אמרתי, בנים... בנות זה 12, אבל אמר. בנים, בנות עוד נדבר בנפרד. אמרנו שהדבר הנכון הוא במקום לשבח לעודד. אז מה שאתה אומר זה להעיד על הילד שהוא יש לו מעיל אדום ארוך, זה בסדר. המילה יפה היא קצת בעייתית. יכולה להיות עדות יפה בעיניי, יכולה להיות, בסדר. האם נכון להגיד לילד יש לך עיניים יפות בעיניי? לא בשביל מה אתה אומר את זה. אם הילד מסתובב בתחושה שהעיניים שלו הן מגעילות, אז תגיד, העיניים לך יפות בעיניי. אבל סתם להגיד לילד לך עיניים יפות בעיניי, מה העניין? אז להעיד זה נכון, לתת ציון זה לא, וכשמעידים, השאלה למה תמיד, אבל שהעדות צריכה תמיד לגרום לזה שהוא יוצא עוד. זה. לעודד מישהו זה להעיד עליו, וכתוצאה מזה יש לו יעד, יש לו רצון להתקדם. בדרך כלל אם אתה מעיד שיש לך עיניים יפות, טוב, נו, מה עכשיו? אבל בסדר, זה לא שאי אפשר. יש מצבים שצריך להעיד על העיניים היפות שלי.
מה
היית
להעיד על
כישנות
או על מעשים?
גם וגם. שניהם טובים. כל זמן שזה עדות ולא שבח. כל מה שאתה מעיד, אתה מנגן באופן מדויק, נעים לי לשמוע אותך, זה עדות. לעומת זאת, אתה מדהים, אתה מנגן 10, אל תגידי. זה כישרון, וזה גם מעשה, בא לידי ביטוי. אם אתה אומר, אני יודע שאתה מסוגל לנגן בצורה וכו', כמות הוא לא מנגן, זה עדות על הכישרון שלו. אין בעיה להגיד.
כשל העדות והשבח, אני לא מסתכל לעמוד על זה. גם אם אומר למישהו, אתה מיוד מדייק בניגוד שלך, בסדר? זה גם נכון לזה ישליק אותם, כאילו וואו, אולי פעם מה לא ינגן את זה. גם נכון לזה פה, גם שזה כל פצע של שבח. או לא יודעים לשמוע אותך, וואי, זה פחד, זה פעם אולי לא יהיה לו נעים. לילד זה יכול להיות
נעים. בדרך כלל. זאת אומרת, בדרך כלל כשמעידים על משהו שמישהו עושה והוא יודע לעשות את זה, אז זה בסדר. אם לא תוסיף לזה שבח. זאת אומרת, אם תוסיף לזה שבח, וואו, אתה כל כך מדייק, זה מדהים. אמרת מדהים, עכשיו הוא כבר יפחד לנגן. לא אמרת מדהים, לא, נגן. מדייק, יישר כוח. לא מפחיד אותי. זאת אומרת, אתה רץ מהר. הוא ירוץ עוד, מצוין. אתה... כשאתה רע, אתה הרץ הכי טוב בעולם. עכשיו הוא לא ירוץ יותר, הוא יודע שהוא לא הכי טוב. אבל ברגע שאתה נותן לו ציון, זה בעייתי. אז צריך הרבה מאוד זהירות, אני אומר, בנתינת ציונים, בנתינת שבחים. עכשיו, אם כבר אתה, נאמר, יש תלמודי תורה שהם בנויים על ציונים, על שבחים, על דרגות. זאת אומרת, מי שמקבל כך וכך נקודות, הוא מקבל דרגה מספר 1. עוד 100 נקודות, דרגה מספר 2, עד שהוא נהיה אלוף העולם. אלו. מה תעשה אם אתה הולך ללמד בתלמוד תורה כזה? אז קודם כל צריך להיזהר מהקניית מידות רעות. כי ברגע שיש ציונים, בפרסום מיד זה מול אחרים. שזה ממש להקנות גאווה וקינה ושנאה אסון. ולכן זה צריך להיות משהו מאוד אישי. כאילו, קיבלת 50 נקודות, זאת אומרת, אתה יודע 50 משניות, אתה דרגה מספר 1, חגורה לבנה. אתה יודע עוד 50 משניות, חגורה צהובה, אל תגלה לאף אחד יסודי, זה רק ביני לבינך. כשתגיע לדרגה 20, ביני לבינך אתה מקבל אופניים, אל תגלה לאף אחד שאני נתתי. דרגה מספר 700, אתה אלוף העולם, אתה מקבל שס, אל תגלה לאף אחד יסודי, זה רק ביני. זאת אומרת, אם אתה הופך את זה למשהו סודי, אז במקום להגיד, אתה יודע, 60 משניות, אתה אומר לו, אתה דרגה 3. עוד איכשהו. אבל אם תגיד לו כל מיני ציונים, בלתי מספיק בקושי, מספיק, כמעט טוב מאוד, מצוין, מצוין פלוס, אתה מתחיל לתת לו ציונים, הוא מתחיל לעבוד בשביל הציונים קודם כל. זה מתחיל להיות רע. זאת אומרת, צריך להיזהר מזה. ואם אתה עושה את זה בהשוואה לאחרים, אז בכלל הוא... כמה אתה? אני יותר מבין. תודה רבה, אתה הורס אותו, הוא למד 3 משניות, ובמקום זה פיתחת לו מידות רעות. הפכת אותו לבן אדם רע.
מה היחס לחזור על מסרים הרבה 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 פעמים? המסרים לא נגיד לא קשורים לאיזה נות נות חשמליות, אלא לבן פרש. אבל אבא, הוא אוהב נות חשמליות, ירום זה רע, נות חשמליות זה רע, אתה רואה עוד פעם זו נות חשמליות, חוזר על זה כל שבוע, כל שבוע. אז תחיל לחזור עוד ועוד ועוד ועוד, נצא לך איזה משהו טוב, שני לאיזה זה יכול כאילו...
אם אתה מביא את זה כעמדה שלך, זה כמו סיפור. אם אתה אומר לילד, אל תיקח עונה לך, אל תיקח, טוב שמעתי אותך 8 פעמים, כבר הבנתי שאתה רוצה שאני לא אקח עונה לך. אבל אם אתה, כל פעם אתה רואה אופניים חושבים לי, אתה אומר, וואו, איך זה מסוכן הדבר הזה. הילד שומע את זה בתור סיפור, זה סיפור של אבא, אין בעיה. ילדים אוהבים לשמוע סיפורים 1,000 פעם. הורים מספרים סיפור לילד, מיד מבקשים לשמוע אותו עוד פעם. אין לה בעיה לשמוע סיפור, זה סיפור. אבל אם האמירה היא, במקום לספר לילד סיפור על אורי הנחמד שנוטל ידיים בבוקר, אבא אומר, נטלת ידיים בבוקר, תיטול ידיים. אבא, שמעתי, נטל ידיים. נטלת ידיים? כן! נטל ידיים? די! אתה יודע, הצבנת אותו. סיפור על אורי. יש אורי ילד נחמד, בלונדיני, עם שיער שחור, עם פאות ירוקות, קם כל בוקר, נוטל ידיים, מבסוט, שמח, הולך לגן בהתלהבות, בדרך הוא רואה עכבר, הוא שואל את העכבר, נתן את הידיים, הוא אומר, עכבר, הוא אומר, עכבר, הם לא נוטלים ידיים. זה הסיפור. אבא, תספר לי עוד פעם. מי אתה רוצה עוד פעם את הסיפור היפה הזה? תספר עוד פעם. ודאי הוא רוצה סיפורים. זה כן.
נכון בכל הגילאים?
כן, גם בגיל שלך, שלי. סיפורים זה תמיד טוב. מה שקורה זה שיש מושג אצל הנוער שנקרא שהמבוגרים מנקצים להם. מכיר את זה? עוקצים להם. די, נו, הבנתי שאתה לא רוצה. די, בסדר. אבל אם האבא אומר דעתו על משהו, לא. מדי אלה שומע סיפור. טוב, אז נחזור רגע להתחדשות. כמו שראינו, ענווה זה מצב שבו האדם נמצא בחיבור לאינסוף. ולכן הוא בהתחדשות מידי. הגאוותן הוא מושלם. אני ככה, זה מה שאני, כזה ראה וקבל, זהו. הענב הוא כל הזמן נמצא בפגישה עם אור אינסוף. הוא כל הזמן נפגש עוד ועוד עם רצון השם. אין גבול, הוא איזה מין צינור להעברת רצון השם, ולכן הוא בכלל כל שנייה מתחדש, כל העולם מתחדש כל רגע. לעומת זאת הגאוותן הוא מושלם, אין לו מה להתחדש. סליחה, אתה חושב שאני לא יודע משהו? ככה אתה חושב עליי? אתה באמת חושב שאני לא יודע לנאום? אתה באמת חושב שאני לא יודע ללמוד גמרא? אתה באמת חושב? זה הגאוותן, בסדר? ענב, מה, אתה יכול לעזור לי ללמוד גמרא? מה, באמת אני אשמח, שמעתי שאתה יודע ללמוד גמרא טוב, זה ענב. יש לו מה להתחדש, הוא פתוח כל הזמן להתקדם, הגאוותן לא. אז יש סוגים של גאוותנים, כמו שהמסילציה שלי אומר, יש גאוותנים שהם מצעירים את עצמם כאן ותנים, אבל אין גאוותנים. זאת אומרת, בתחושה שלהם. אז ההתחדשות היא חלק מהענב. היא כלולה בתוך הענב. והיא אף פעם לא ביטול של האדם, אלא הביטול זה במובן הזה של אל מול הבורא, הבורא ברא אותך, נתן לך את כל הכלים והכישרונות והכוחות. זאת אומרת, יש איזה טל אחד בעולם שיש לו כוחות וכישרונות ויכולות, טל יודע בדיוק מה הוא יודע, אבל הוא לא מחזיק מעצמו. הוא אומר, זה של אלוקים, אלוקים הפקיד בידי גוף, הפקיד בידי כישרונות, הפקיד... מי זה הבידי הזה? מי זה העצמי הזה? או מי זה האדם? אמרנו, האדם זה הרוח. זה לא הכלים. הכלים זה של הקדוש ברוך הוא. הרצון להטיב שעובר דרכי זה של הקדוש ברוך הוא. אז מי זה האדם? זה זה שעומד שם באמצע ומקבל החלטות. זה כן. אני עומד באמצע ומקבל החלטות איך לעשות טוב עם הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לי, עם הגוף הזה והכישרונות האלה והיכולות האלה. זה ענבה. לכן אין שם אני לא שווה. ענב לא אומר על עצמו אני לא שווה, חס ושלום. הוא אומר אני יודע בדיוק מה אני שווה, אבל השווה הזה הוא לא שלי, הוא של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא נתן לי את זה כדי להשתמש בזה. טוב, תשתמש.
גם גאוותן זה כאילו שבן אדם גאוותן לא כל בן אדם שבא אליו ואומר לו אתה לא טוב בדבר הזה או משהו מתעצפן, אלא מאנשים ספציפיים אפילו שהוא כאילו לא מכיר אותם. כאילו לכאורה הייתי חושב שבן אדם גאוותן, אז כל בן אדם שיפנה אליו לגבי הנושא שהוא בטוח שהכי טוב, הוא יתעצבן עליו. מה שאני ראיתי זה שזה לא תמיד ככה, זה לרוב זה
זה משתנה בהתאם לאדם. אדם שאנחנו חכמים רואים שאם אדם שנגיד איזה אני לא יודע שוכב ברחוב איזה אחד מלוכלך עם קרוע שותה יין, ואז כתוב ואומר תחתם אפס, מה לעשות? אבל אם בא ראש הישיבה שם אומר לך תחתם אפס, זה הרבה יותר מעלי אם אתה גבת. זה לא טוב להגיד סתם את זה, אבל אני אומר, אם מישהו בא ואומר לך את זה, אז זה תלוי ביחס שלך אליו, לכן זה משתנה. אבל עדיין, ברגע שמישהו גאוותן, כל מי שמנסה לפגוע לו בתדמית, אז זה מזעזע. גם אם זה סתם איזה פושט אחד, אז הוא יצטרך כאילו לבנות שם שכבת מגן על התדמית שלו, כדי שהפושט הזה לא יפגע בו. אז זה יכול להיות אדם ברחוב, סתם אחד את הדתיים האלה, מי יוליד אותך בכלל? עכשיו מלך אתה צריך לשים שכבת מגן שם כדי שהאדם יתעלם ממנו, לא יודע. אבל אם אבא שלך יגיד לך את זה, אז אתה בכלל עלול להתפוצץ מזה, כי הוא עושה לך חור בתדמית. אז עכשיו אתה צריך, אתה מרגיש שיש לך מלחמת הישרדות על הקיום שלך. בכל אופן, מישהו גאוותן, אז התדמית הזאת היא כל הזמן בסכנה, הוא כל הזמן מנסה לגונן עליה, הוא מסתובב בעולם, הוא כל הזמן באיזה חשש, זה חוסר ביטחון עצמי, הוא כל הזמן באיזה מישהו עלול לפגוע בתדמית שלו. עלו והצליחו.